ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב שלומית,
ערב
ערב טוב,
טוב.
חג חנוכה, נר ראשון של חנוכה שאנחנו הדלקנו היום, ואנחנו היום באות להוסיף אור. יש לנו זכות מאוד מאוד גדולה היום לשמוע את שלומית ולשמוע את הסיפור שלה, ובעיקר בעיקר איך היא הצליחה, איך היא הצליחה בתוך מקומות שיש בהם הרבה חושך להדליק אור. ואני זוכה, להיות עם שלומית בצוות כבר בשנה השנייה בקורס, ואני יודעת, ושלומית גם תספר לנו, שזה לא מובן מאליו ששלומית יושבת פה ומספרת ומדברת, ושלומית מהווה בשבילנו מודלינג של איך גם בזמנים חשוכים אפשר להמשיך לחיות, ואפשר להמשיך לחיות בטוב ולחיות בשמחה, וממש להיות עוף חול. השיעור הזה, השיחה היום שנלמד משלומית, זה שיחה שהיא רלוונטית לכל זמן, והיא רלוונטית במיוחד בשנה האחרונה, אחרי שאנחנו כעם וכפרטים בכל מיני מעגלים ספגנו הרבה אובדנים. ואני לא חושבת שיש מישהי שלא איבדה משהו או מישהו במעגל מסוים בחיים שלה. ואני באופן אישי, כשכאילו השכול והאובדן הוא פוגע במשפחה פעמיים, זה אחד הדברים הכי קשים, הכי קשים לי. אני ממש זוכרת משברים אמוניים שהיו לי כשזה קורה פעמיים בתוך משפחה. ולצערנו, מתחילת המלחמה זה קרה וקורה, אם זה בעוטף עזה, שלפעמים גם משפחות שלמות נכחדו, או כמה בני משפחה, ואם זה לאורך השנה, לצערנו. ואני מזמינה את שלומית היקרה שלנו, שהיא ממש הולכת כמו עמוד האש לפני המחנה, וממש חיה. אני מכירה את שלומית באופן אישי, היא חיה את מה שהיא מדברת בצורה מעוררת השראה, וזו זכות בשבילנו להיות פה היום בשביל לשמוע אותה. אז שלומית.
תודה, תמר. אני רוצה לפתוח בתודה, תודה לכל מי שהגיע הערב, נר ראשון של חנוכה. חנוכה זה החג שמסמל יותר מכל חג אחר את התקווה. אז אני מקווה שגם אני אצליח לתת תקווה לכל מי שזקוק לתקווה. אני רוצה לפתוח בשאלה. קרה לכם פעם ששאלו אתכם שאלה והרגשתם איך כל האנרגיה יורדת לכם ומתנדפת מתוך הגוף, ורגש חזק וכואב משתלט עליכם? אני רוצה לשתף אתכם שלי זה קרה, ולא רק שזה קרה, או צילמו את זה. אז לפני כמה שנים, כשהשתתפתי בקורס של תמר, הייתה לנו משימה שיצלמו אותנו משתפות בנושא של ההרצאה שאנחנו מתכננות להעביר. חשבתי לדבר על הנושא הזה שאני מדברת עליו היום, ולא הצלחתי. הכאב פשוט הציף אותי עד שלא היו לי מילים. כשראיתי את הצילום, הייתי ממש בשוק. ראיתי פנים של תשעה באב, יותר גרועות מפנים של תשעה באב, ועם אנרגיה במינוס של המינוס. אז אני שלומית קרויזר, גרה במצפה יריחו. אשת רב היישוב, יועצת הלכה, מאמנת, מנחת סדנאות. ואני אשתף אתכם בסיפור של ההתמודדות שלי עם האובדן שאנחנו חווינו, איך עזרתי לחיים ומה עזר לי לחזור לחיים. בעזרת השם, נסיים בשעה 10, נכון תמר?
נכון.
ואולי יהיה לנו בסוף זמן לשאלות. אז יש לי בקשה. ממש קשה לי לדבר על נושא כזה מול קוביות שחורות. אז תודה למי שפתחה מצלמות. אני רואה את גבי ואני רואה את אחותי היקרה, את טלי. אבל אני ממש אשמח שיהיו עוד מצלמות פתוחות. אז תודה רבה. בסוף השיחה שלנו אני אשאל כמה שאלות. מה התחדש לכם? מה נתן לכם כוח מתוך מה שאמרתי? מה אתם הולכים לשתף מתוך מה שאמרתי? אז אני מציעה ללכת עם השאלות האלה, וכל מי ששומעת משהו שיכול לענות על השאלות האלה, אז שתכתוב אותו ובסוף תשתף אותם. תודה. אז לפני 17 שנה, החיים שלנו התהפכו. איבדנו בתאונת דרכים את שני הבנים היקרים שלנו, את שלמה ואת ישי, וגם שני חברים של ישי שהיו איתם ברכב באותה נסיעה. אז כמו שאמרתי, עד לפני שנים, לא מעט, ממש מעטות, לא הצלחתי לדבר על הנושא הזה. כששאלו אותי עליו, אז ממש התחמקתי. והנה, קטע, אני פה מדברת.
מה קורה?
לקחתי 17 שנה, אבל הנה, אני עושה את זה. אז באמת, איך חוזרים לחיים אחרי אובדן? כשיש אובדן, מטבע הדברים, עלול להיות כעס כלפי שמיים. ולכן אומרים קדיש. כל מי שחווה אובדן, יכולה להגיד קדיש 3 פעמים ביום. אין בקדיש הזה שום הזכרה של מי שנפטר. אנחנו רק מבטאים את האמונה השלמה שלנו בקדוש ברוך הוא. שאת הקדיש אומרים 3 פעמים בבית כנסת. בעלי אומר שיחסית זה קל. יש קדיש שהוא יותר מאתגר. לקדש את שם השם במעשים של היום יום. אדם שקם בבוקר מהמיטה, שמתלבש, שיוצא, שמחייך, שהולך לעבודה, הכל טבעי בשבילו. הוא עושה את זה אפילו בלי לחשוב. אבל למי שחווה אובדן, לצאת מהמיטה זאת משימה. לשבת לאכול זאת משימה. להתלבש זאת משימה. לפגוש אנשים זאת משימה. אז אנחנו לקחנו על עצמנו להגיד קדיש בכל מעשה קטן שאנחנו עושים. על כל דבר שעשיתי, אמרתי אני קמה כעת, לעילוי נשמת שלמה וישי. אני יושבת לאכול, לעילוי נשמת שלמה וישי. זה עזר לי. ממי למדתי את זה? למדתי את זה מהרשב"ם. אחרי מות שני בני אהרון, משה אומר לאהרון, בקרובה יקדש. תמיד הטרידה אותי השאלה, איך אפשר, איזה קידוש השם יש במוות של שני בנים? זה נשמע לא שייך בכלל. אומר לנו הרשב"ם, שמשה אמר לאהרון, על אהרון, ראה את בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בוראו. זאת אומרת, כשאהרון, למרות האבל שלו, חזר לעבוד בבית המקדש, זה היה קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. אז כשאני חזרתי לחיים, לכל צעד קטן שחזרתי אליו בחיים, בעצם זה היה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. הערך של האמונה בקדוש ברוך הוא עזר לי לחזור לחיים. הדבר השני, החיים לצד כאב הם חיים מאתגרים. גם לצאת לעבודה זה מאתגר. לפגוש אנשים זה מאתגר, לחייך אל אנשים זה מאתגר. בזמן של התאונה עבדתי כבלנית במקבצנו ביישוב. עכשיו כבלנית הייתי צריכה לצאת כל ערב מהבית, לפגוש נשים, לחייך אליהם, לקבל אותם בצורה נעימה, לא לתת במקווה אווירה של אבל, וזה היה מאתגר. חברה שלי, שהיא גם הייתה המחליפה שלי, אמרה לי, במקווה יש לה חלק בהוספת חיים. אז בואי תחזרי לשליחות שלך. אז החיבור הזה לערך שיש בשליחות שלי, עזר לי לעשות את הצעד הראשון לחזור לעבודה. וברוך השם, חזרתי. הדבר השלישי שעזר לי, הוא החיבור לתורה. יש לנו בתורה, בספר דברים ציווי, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. זאת אומרת, החיים הם טוב, המוות זה רע, ואז הציווי, ובחרת בחיים. עכשיו, אדם יכול לבחור במוות? מוות הוא לא בבחירה שלנו. אבל יש לנו כן בחירה. אפשר לבחור בחיים של חיים, בחיים של טוב, ואפשר לבחור בחיים שהם חיים של מוות, שמחוברים לרע. והדרך הזאת של בחירה שבעצם התורה נתנה, גם היא נתנה לי כוח לעשות את הבחירה לחזור לחיים. ועוד דבר שעזר לי, היה בי רצון להשאיר נוכחות של הבנים שלי בחיים שלי. זאת אומרת, להרגיש שהם עדיין בחיים שלי. אנחנו אומרים על אדם שהוא נפטר, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, בדרך כלל מתכוונים לעולם הבא. אני הוספתי בצרור החיים שלנו, בחיים שלנו פה, במציאות. רציתי להנחיח את הבנים במציאות החיים שלי. והערך הזה של ההנצחה, גם הוא נתן לי כוח, גם לחזור לחיים וגם להיכנס לעשייה. אז עד עכשיו בעצם מה שדיברתי עליו זה איך חזרתי לחיים אחרי האובדן, ובעצם מתוך חיבור לערכים שהיו חשובים לי. החיבור לתורה, החיבור לקדוש ברוך הוא, השליחות וההנצחות. אתם מכירים במעבר הלאה. מישהו מכיר את אוף החול? מישהו שמע עליו? מי שמכיר ש... יצביע, שאני אראה מי מכיר. יופי, קראתם את הארי פוטר, אני מבינה. אז אוף החול נמצא גם במקורות שלנו, ובראשית רבה, ואני אקריא לכם מה כתוב שם. כתוב, אוף אחד הוא שמו חול, 1,000 שנים חי, ולבסוף 1,000 שנים גופו קלה, וכנפיו מתמרטים, ומשתייר בו כביצה, וחוזר ומגדל איברים. אוף החול אחרי 1,000 שנים מתפורר, נשאר ממנו משהו קטן כביצה, ומתוך השארית שנשארה, מתוך ההתמרטות והפורקן שלו, הוא חוזר ומגדל איברים. זה לא פשוט, זה לא קל, וגם כשרוצים כבר לגדול, עולים קולות ומחשבות שעלולים להקשות עלינו את החזרה לחיים. אני אשתף אתכם בשאלות קשות. שחלקם עלו לי וחלקם עלו לנשים שליוויתי. למה זה קרה לי? מה עשיתי שקרה לי דבר כזה נורא? אולי אם הייתי עושה אחרת, אילו שלמה לא היה לוקח אותם, אם ההסעה של אישה הייתה יוצאת מוקדם יותר. שאלות קשות. ובלוויה הלכתי עם השאלה איך יהיה לי כוח לשאת את הכאב השורף הזה, איך אפשר לחיות עם כאב כזה. ואני זוכרת את ההליכה שלנו מהמקום של ההספדים לחלקה, ועמדו שם בצד הרב שטרן ואשתו שאיבדו באותה שנה את הבת שלהם, וכשראיתי אותם שאלתי אותם איך חיים, איך אפשר לחיות, ומרים היקרה ענתה לי, את תראי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח. והאמירה הזאת הלכה איתי. באותו רגע לא הבנתי איך יהיה לי כוח, אבל הייתה לי בצד מונחת המחשבה, והתפילה כמובן שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח. בהמשך יכולות לעלות עוד שאלות. למה בכלל לחזור לחיים? איך אני יכולה להרשות לעצמי לחזור לחיים? איך אני יכולה לחיות כשחלק ממני כבר מת? איך אני יכולה לשמוח כשהבנים שלי קבורים? אם אני שמחה, אולי אני בוגדת בזיכרון שלהם. אני אוכל לשמר את הזיכרון שלהם רק אם אני אהיה באבל. אסור לי לשמוח, אין לי בכלל כוח, זה מעבר ליכולת שלי, ועוד ועוד ועוד. אז מה עושים עם מחשבות כאלה? לקולות האלה קוראים עבדי נגף. אבל אם נתבונן בהם, נגלה שבכל אחד מהם יש כוונה חיובית. והכוונה החיובית הזאת, יש בה מסר גדול. כדאי להקשיב לקולות האלה. לא לטשטש אותם, לא לבטל אותם. להקשיב להם אחד אחד, כי הם בעצם מראים לנו הם באים להזכיר לנו מה חשוב לנו, ובעצם נותנים כיוון איך להמשיך הלאה. אז למשל, אני שמתי לב שהקולות שעלו לי בעצם שמו על השולחן את הרצון שלי לזכור את מי שאיננו, את הרצון שלי לשמור את הזיכרונות הטובים, את הרצון שלי להישאר מחוברת למי שאיננו, את הרצון להמשיך לאהוב ולתת אהבה למי שאיננו, ואת הרצון להשאיר אותם צרורים בצרור החיים שלי. מי שהיא מכירה, מי שהיא פגשה אחד מהקולות האלה, מי שמכירה אותם, שתרים את היד. או שתכתוב אני בצ'אט.
אני שנייה, שלומית, עוצרת אותך. שלומית ואני סיכמנו לפני זה שלפעמים אני אעצור אותה, זה על דעתה, כן? בסדר? מה ששלומית אומרת פה זה משהו מאוד 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 משמעותי. לפעמים אנשים באבל או כשנמצאים במקום מאוד מאוד קשה בחיים, לפעמים הם אומרים, אני לא יכולה לחזור לחיים, אני לא יכול לחזור לחיים, אני לא יכול להיות יותר שמח. או אני לא יכול לחזור לשמחה שוב או לחיים שוב. אבל מה ששלומית אומרת, שכאילו כמו יש איזשהו, זה כמו איזה חלק פנימי שלא מאפשר לחזור, אותו חלק שבעצם יש לו כוונה חיובית, אבל הוא אומר, אם את תחזרי לחיים, זה כאילו שלא אכפת לך מהבנים שלך. אם את תחזרי לחיים, את לא שומרת על זכרם, את כאילו שכחת מהם. ואז מה ששלומית מציעה לנו פה זה להקשיב לכוונה החיובית של הקולות האלה. הקולות האלה הם רוצים מאיתנו משהו טוב, פשוט האסטרטגיה שלהם, שהם משאירים אותנו בתוך האבל ומחוץ לחיים, האסטרטגיה הזאת היא די גרועה. ואם אנחנו מוצאים את הכוונה החיובית, אני בעצם רוצה לשמר את הזכר של אותו אדם יקר לי, אני רוצה לזכור אותו, אני רוצה ממש ללכת איתו ועם אורו בחיים, אז אפשר אולי למצוא לזה דרכים אחרות שיאפשרו לי גם לתת מקום לערכים החשובים האלה, לכוונות החיוביות, אבל גם שאני אוכל לחזור לחיים ולחזור לשמחה. שלומית, השתקתי אותך בטעות, אז תפתחי.
פתחתי. טוב, אז אני רגע אסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. דיברתי על למה לחזור לחיים כדי לקדש שם שמיים. מה עזר לי לחזור לחיים זה החיבור לערכים שלי. מה עלול היה לחבל בחזרה שלי לחיים, על הקולות המחלישים ומה על התפקיד שלהם. וכיף אני רוצה לעבור לחלק האחרון, לכלים שעזרו לי ועוזרים לי לחזור לחיים שמחים, מלאי סיפוק לצד הכאב הגדול והחיסרון. חיים של גם וגם. זוכרים את הקולות המחלישים שעכשיו את דיברנו על? מאחורי הקולות האלה מסתתרת אמונה שאי אפשר לחזור לחיים מלאים וגם לכבד את זכר האנשים שאינם איתנו. היום יש לי אמונה חדשה. אפשר לחיות חיים מלאים, גם חיים מלאים, וגם לזכור ולכבד. נאמר בזוהר, אני אקריא לכם, חד והתקיעה בליבאי מסית רדה, שמחה בלב מצד אחד, ובחיית תקיעה בליבאי מסית רדה. זאת אומרת, יש לנו בלב מצד אחד שמחה, מצד שני בכי. ואפשר לחיות עם בכי וכאב בלב. אולי לכן יש לנו שני חדרים, כשנוכל לשים בחדר אחד את השמחה, ובחדר השני את הבכי. ואני רוצה לדבר כעת, איך אפשר, מה עזר לי להצליח, להצמיח איברים כמו עוף החול. כי באמת, כשתאונה קרתה, הרגשתי שהחיים שלי התפרקו, כמו רעידת אדמה, שצנחתי לתוך בור עמוק, וכעת היא צריכה למצוא דרכים, לצאת מתוך הבור העמוק הזה. אז מה עזר לי? אני אשתף אולי משהו מתוך מה שאני אגיד פה, תוכלו לקחת לחיים שלכם. אז דבר ראשון הוא לא להילחם במציאות. מה זאת אומרת? אנחנו גרים מעל ים המלח, רואים את ים המלח מהבית שלנו, ובבוקר הראשון של השבעה, כשישבנו בעלי והילדים, כולם, בעלי אמר לנו, כעת אנחנו זורקים לים המלח את כל השאלות שיש לנו, את למה, את אילו, את אולי, את אם. על השאלות האלה ממילא לא נקבל תשובות. הן רק גורמות לנו סבל נוסף על הכאב שכבר יש. הן מחלישות אותנו. הכאב קיים והוא לא עוזב גם כשהשנים עוברות. אבל השאלות האלה המיותרות שלא נקבל עליהן תשובה, לפחות אותן אפשר להניח בצד. ולכן בצורה סמלית קמנו כולנו וזרקנו אותם לים המלח. הזריקה הסמלית הזאת עזרה לי לצאת מהמקום של חוסר האונים, של המלחמה במציאות, שהיא אבודה מראש, ולעלות על נתיב אחר של חיפוש דרך חדשה לחיים. כאן נתמן הזרע הראשון לחזרה שלי לחיים. אז הדבר הראשון הוא לא להילחם במציאות, לקבל אותה.
אפשר להוסיף משהו, שלומית?
סליחה?
אפשר להוסיף משהו כאן?
בטח.
הנקודה הזאת היא גם נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי יש את הכאב של האובדן, ואם אנחנו רוצים באמת באמת להתעלל בעצמנו, אנחנו גם נסבול. והסבל הזה הוא תוצאה של התנגדות למציאות. אם אני מתנגדת להתמודדות שלי, אם אני מתנגדת לאובדן, לשכול, למה שקרה לי, אני מוסיפה סבל על הכאב. אם אני לא מתנגדת למציאות ואני מקבלת, כן, בצורה סמלית, זורקת את כל השאלות המיותרות האלה, אני מורידה את הסבל, יישאר לי להתמודד עם הכאב, זה התמודדות מספיק גדולה. אבל זה מוריד את כל הסבל. תודה. שלומית, יש שאלות, את רוצה שאני אעצור ואני אשאל מדי פעם או שנשמור אותן לסוף?
אני חושבת שכדאי לעשות.
בסדר. אז אתם יכולות לכתוב פה, אני אסוף את השאלות ואז נשאל את שלומית בסוף, בסדר? מי שיש השאלות יכתוב, אני אוספת אותן.
יופי, תודה, תמר. הדבר השני, אני מאז התאונה, אני אוספת נקודות של אור. מה הכוונה? אני אוספת כל נקודת השגחה של הקדוש ברוך הוא. פשוט מלקטת דברים טובים שנמצאים גם בתוך האתגר ומתמקדת בהם. אני תמיד אומרת שאני מסתובבת עם סל וירטואלי. כל פעם יש משהו טוב שאני נפגשת בו, אני פשוט מכניסה לסל. והסל שלי, ברוך השם, מתמלא. כי גם כשקורה אסון כזה וכאב כזה, תמיד יש גם הרבה טוב מסביב. אז ברגע שהתחלתי להתמקד בטוב ובחסד שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליי, ולמצוא אפילו דברים קטנים שאני יכולה להודות עליהם, משהו בהוויה שלי, משהו ב... וכל ערב אני פשוט כותבת את כל הדברים שאני מודה עליהם, וכשאני רואה את כל הטוב שאני יכולה להודות עליו, אני מקבלת כוח. אני זוכרת שבשבעה אחת המלחמות באה ואמרה לי, את בטח כועסת על הקדוש ברוך הוא שעכשיו בטוח. אמרתי לה, לא, ממש לא. ואז היא התפלה ואמרה לי, מה, את לא כועסת עליו שהוא לקח לך את שני הילדים? ואני ממש זוכרת את עצמי עומדת מולה ואומרת לה, אני מודה על השנים שהיה לנו אותם. מציאת הטוב, הטוב של הקדוש ברוך הוא, הייתה בשבילי כמו ענף לאחז בו, כמו יד שהושתה לי אל תוך הבור העמוק שהייתי בו, עזרה לי להאחז בה ולצאת חזרה מתוך הבור. הם היו ממש חבל הצלה מבחינתי. אני לא צריך להגיע למצב של אסון כדי לכתוב הודעות לקדוש, הודעות על היש, הודעות לקדוש ברוך הוא, אז אני מוכרחת לכם את הרעיון הזה. ממליצה לכם לאמץ אותו. הדבר השלישי שעזר לי, והזכרתי אותו גם קודם, זה החיבור לערכים שלי. אני ממש מקפידה לשאול את עצמי מה חשוב לי בכל דבר שאני רוצה לעשות. אני מתחברת לערך שעליו אני רוצה לשמור. הולכת איתי האמרה של ויקטור פרנקל שאומר, מי שיש לו איזה למה למענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. אני שמה מול העיניים שלי את הלמה, את הערכים שחשובים לי, שהם חוסן אישי, זוגיות, משפחה ועוד, ומקבלת כוחות לחיות. אני חושבת שבמלחמה הזאת ראינו הרבה אנשים שיצאו מהבתים שלהם בשמחת תורה ורצו לאזור הסכנה כדי להציל אחרים. מה נתן לאנשים האלה כוח לעשות את מה שהם עשו? מתוך הערך של הערבות ההדדית, אנשים האלה קיבלו כוחות על להגיע למקומות של תופת ולהציל המון המון אנשים. אני מתארת לעצמי שגם אתם קראתם הרבה על סיפורי גבורה של אנשים במלחמה האחרונה. דבר רביעי, אני שמה לב באיזה מילים אני משתמשת. אתם מכירות את... שמרת משהו? תמר. אתם מכירות את צמד המילים אברה קדברה? יודעות מה הם? מישהו יודע? אז אברה קדברה זה עברה כדבריי. אני יכולה בדיבור שלי לברוא. הרעיון הזה הוא של אילה גונן, מנהלת מרכז החוסן של שדרות. בעצם כשאנחנו מדברים, אנחנו בוראים מציאות. הדיבור יוצר דבר, זה אותה שורש של דיבור ודבר. אז לכן במקום משפט כמו אין לי כוח, אני גמורה, אני מפורקת, שחלילה עלול לברום מציאות כזאת, אני יכולה להגיד, כעת קשה לי, כעת כואב לי, כעת אני עצובה. משפטים כאלה מזכירים לי שהמצב הזה הוא כעת, וגם יכול להיות אחרת. ואני מקבלת מזה כוח. מה עוד עוזר לי? לכל אחד מאיתנו יש מין בטריה, שכדי לחיות בטוב, בעוצמה, עם אנרגיות, היא צריכה להיות מלאה. כל אחת מכירה את המצב שהבטריה שלה מגיעה לאדום, ואנחנו פוחדות שתכף הטלפון יפסיק לעבוד, אז גם בגוף שלנו יש בטריה כזאת, וצריך כל הזמן למלא אותה. אז אני משתדלת למלא את הבטריה שלי בכל מיני דברים שאני אוהבת. דברים שמעלים לי את רמת האנרגיה. אני למשל אוהבת ללמוד, אני אוהבת ללמד, אני אוהבת לטייל, אני אוהבת הרבה דברים, אני אוהבת להעביר סדנאות, אני אוהבת לאמן, אני אוהבת המון המון דברים. וכל יום אני משתדלת להכניס משהו מתוך הדברים שאני אוהבת לתוך סדר היום שלי. אפילו אם משהו קטן, החיבור הזה למטען של הדברים שאני אוהבת, ממלא אותי בכוח. יש למישהי רעיון ככה, מה הבטריה שלה מתמלה? אפשר לכתוב לי בצ'אט ואני אקרא. ללמוד, לצייר, לרקוד, לעשות למען האחר. שיחה עם הבנות, לפגוש חברות, לבשל, לאפות, המשפחה, יש המון המון דברים שאפשר להתמלא מכוחם. אז כל יום אני שואלת את עצמי מתוך הקשבה לעצמי, פנימית, מה אני יכולה לעשות היום? מה חשוב לי לעשות היום? מה נכון לי לעשות כעת? מה אני רוצה לעשות כעת? למה אני זקוקה? מה ישמח אותי? ואת מה שאני יכולה לעשות כעת, אני עושה. ואת מה שאני צריכה כדי להתמלא, אני עושה גם כן. וגם כשהכאב מציף אותי, אני בוחרת להיות כאן ועכשיו ולשאול את עצמי מה נכון לי לעשות כעת. ואם נכון לי לבכות, אז אני אבכה. ואם נכון לי לראות סרטונים של הילדים, אני אראה סרטונים. ואם נכון לי להתקשר לחברה כדי לדבר איתה, אני, או לאחותי, אני אתקשר. אני שואלת את עצמי מה אני רוצה לעשות כעת, למה אני זקוקה כעת. אני נותנת מקום לכאב, לא נלחמת בו. ובעצם עם השאלות התמידיות האלה, אני נמצאת כל הזמן בעמדה נפשית של בוחרת ומובילה של החיים שלי. אז בעצם עד עכשיו ראינו, חזרתי לחיים כדי לקדש שם שמיים. החיבור לערכים שלי עזר לי. הכל, גיליתי את הכוונה החיובית שיש.
וואו, כמה נרשמים לתמר לזום הזה.
אני מודה על היש ועל החסד. אני מקבלת את המציאות בלי להילחם בה. מחוברת לערכים שלי, שמה לב למילים שאני משתמשת בהם, ממלאה את המצברים, מקשיבה לעצמי. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה התחדש לכם? מה נתן לכם כוח? ומה מתוך הדברים ששיתפתי יכול לעזור לכם? אז תמר, אפשר שמי שרוצה לדבר יפתח מצלמה? יפתח את המיקרופון?
אני אספתי פה כמה שאלות, אז חשבתי אולי...
אותו?
אנחנו 124 נשים פה, זה... אולי נתחיל עם השאלות שכתבו, ואז אם יישאר עוד זמן יפתחו, בסדר?
אוקיי.
בסדר, נשמע לך?
כן, כן, מצוין.
אז מיכל שואלת, מה עושים כשאין לך בעל וילדים, אלא את לבד?
אוקיי, אז בעל וילדים הם באמת מקורות אנרגיה, הם עוגנים. אני רוצה להגיד בזהירות, שגם כל אחד יכול למצוא איזשהו עוגן, וגם אם אין לו, אז ליצור עוגן. להתחבר לאנשים שיכולים להיות סביבה תומכת. אחד הדברים שהיו לי ממש מרכזיים, זה היה את מי אני רוצה שיהיה סביבי. וקיבצתי סביבי רק אנשים שהיו מבחינתי, שמילאו אותי באנרגיות טובות. אנשים שהיו זוללי אנרגיה, לאט לאט התרחקתי מהם. אז אני חושבת שגם כל אדם יכול למצוא איזושהי דמות, לא חייב להיות מהמשפחה, איזשהו מקור כוח, אפשר ללכת לפסיכולוג, אפשר ללכת ליועץ, אפשר ללכת למאמנת, שתיתן כוח. אני מקווה שעניתי לך.
תודה. מיכל, אם את רוצה עוד לשאול משהו, תכתבי, אני רואה. בסדר? אז תודה רבה. אז את שלומית, את אומרת, בעצם כל אחד כדאי שהוא ימצא לו וייצור לו את הסביבה התומכת ויתקרב לאנשים שנותנים לו כוח. יודפת שואלת, מה עושים כשאת הרגש והבעל השכל ואת כואבת לבד?
וואי, זו שאלה נהדרת. בדרך כלל כל אחד מבני הזוג הוא אישיות אחרת. החוכמה היא לראות את הטוב שכל אחד מביא לתוך הזוגיות. לפעמים גם צריך את השכל, זה בסדר. גם לשכל יש כוונה חיובית. בעצם השכל שומר על איזושהי יציבות, איזשהו קיר תמיכה. והרגש נותן, מביא את המקום שלו. אני חושבת שהשילוב ביניהם הוא יכול להיות שילוב מנצח.
ובעצם אבל היא אומרת שהיא מרגישה שהיא לבד בכאב שלה.
אני גם יכולה להבין את הקבוצה הזאת של הלבד. אז אני יכולה להגיד לך, גם כשיש בעל שהוא רגש וגם כשיש ילדים, באיזשהו מקום כל אחד המקום הרגשי שלו הוא שלו. אין אף אחד שדומה לשני בהתמודדות שלו, במקום הרגשי שלו. מה עושים עם התחושה הזאת של הלבד? אני חושבת לחפש את המקומות שהם נותנים מענה לצורך הרגשי, זה חובה. עכשיו, צורך רגשי הוא יכול להיות מיליון דברים. לפעמים לשמוע שיר זה ממלא צורך, ולפעמים לדבר עם איש מקצוע נותן ממלא את הצורך, לפעמים לכתוב, לצייר, אפשר לתת מקום לרגש ולתחושות גם בעוד דרכים. לאו דווקא, לא תמיד, נכון שזה נורא כיף שבעל מבין, אבל גם כשבעל הוא כולו רגש, אני בטוחה שהוא מבין את המקום של הרגש כשחווים את אותו אובדן יחד. רק שהדרך שלו להתמודד היא אחרת. ואם יש פחד לגעת ברגש, זה גם מוכר.
תודה, שלומית. מיכל שואלת, אני לא דתייה, אלא מסורתית. אולי לך יש כוח עקב האמונה?
נכון שהאמונה נותנת הרבה כוח, אז, אבל א', אני מאמינה שבכל אחד יש איזושהי נקודת חיבור לקדוש ברוך הוא. אם אני טועה לגבייך, אז גם בסדר. אז פשוט צריך למצוא מקורות כוח אחרים. מה נותן? כל אחד יש לו דברים שנותנים לו כוח, אז למצוא אותם ולהתחבר אליהם.
אוקיי, אני רואה פה שמיכל שענית לה עכשיו, כותבת, הייתי 3 שנים אצל פסיכולוגית, אבל איבדתי ב10 שנים בעל, בת, אחות ואימא.
וואו.
האם את באה מעיר? מאחר ובעיר איני מוצאת וגם אני לא מדברת ולא נפתחת. בורחת לנייד.
וואו, וואי, אני מרגישה את הכאב שלך ושולחת לך חיבוק גדול. באמת יש הבדל גדול בין לגור בתוך קהילה תומכת לבין לגור בעיר. זה באמת קשה, מה שאת מתארת.
כן, נועה, אני לא הגעתי עדיין לשאלה שלך, היא כתובה לי, בסדר? זו השאלה הבאה. שלומית, נועה משתפת שהיא איבדה תינוק בלידה שקטה, והיא שואלת, מה עושים כשכל כך כועסים? עד שלא רוצים לא לקדש את שם השם ולא כלום. ונועה משתפת, אני מרגישה בגידה מצד השם. אם השם ברא אותנו כדי להיטיב לנו, איך הוא עושה לי דבר כזה? איפה הוא מיטיב איתי דרך מה שקרה?
וואו, נועה, אובדן של לידה, בלידה שקטה הוא אובדן לכל דבר. ממש, אני כואבת יחד איתך.
וואי, יש איזה זום, מה שרציתי להשתתף בו, כבר לא הצטרפתי בנסיעה.
בעצם כעס, כשעולה כעס, כשעולה כל רגש, אנחנו חייבים לתת לו מקום. כי רגע שאנחנו נלחם בו, יישאר תקוע בתוכנו. לשבת, לכתוב את הכעס שלך, להביע אותו, לתת לו מקום, להקשיב לו. זאת אחת הדרכים להתמודד איתו. לפעמים מתוך זה שאת כותבת את הכעס ומבטא אותו ושמה אותו על הדף, משהו בפנים נרגע.
אני רוצה להוסיף פה, לחזק את מה ששלומית אומרת ולהוסיף שההתמודדות המיטיבה שלנו היא מגיעה כשאנחנו נותנים מקום גם לאנושיות, לכל הרגשות, כמו ששלומית משתפת שהיא יכולה גם עד היום לתת מקום לעצב ולבכי ולקושי וגם מתחזקים באמונה. זאת אומרת, יש לנו, זה כמו נשיאת ההפכים הפנימית שמקודם שלומית הזכירה, בתוך הלב יכול להיות גם שמחה וגם בכייה גדולה, אז אפשר להיות גם אנושיים וגם מחוברים לערך, אבל אי אפשר לקפוץ, אי אפשר לקפוץ לאמונה אם לא נתנו מקום לרגש, ואם עכשיו את במקום של הרגש, אז לתת לו מקום. ושלומית הזכירה כמה כלים, איך אפשר לתת מקום לרגש ולתת לו מקום.
ויש עוד כלים, אני ממש ממליצה בחום על עזרה מקצועית. יש דברים שממש קשה, קשה להתמודד איתם לבד. ויש שם המון כלים שעוזרים, המון. אני יכולה להגיד לכם שהתנסיתי בהרבה כלים.
את יכולה לשתף קצת אולי איזה כלים עזרו
איזה
לך?
כלים?
כמה שנים טופלת או עדיין?
אני עד היום, יש לי פסיכולוגית שאני מדברת איתה. וזה יהיה דבר אחד. יש טיפולים
כבר 17
איטליים,
שנה שלומית, 17 שנה.
כן. יש טיפולים שהם ממוקדים, יש טיפולים שהם טיפולים מיוחדים לטראומה, לאובדן, למשל EMDR וסומטיק אקספיריאנס. יש הרבה דברים, שווה לנסות אותם. וגם תהליך אימון יכול לעזור, כי בתהליך אימון אדם ממש קשוב לעצמו, מתחבר לעצמו, מבין את עצמו. גם זה יכול להיות דרך להקלה ולקבלת כלים להתמודדות. ואפילו אני יכולה להמליץ על הקורס להיות אישה שמחה. אז שם ממש ממש מקבלים כלים שעוזרים לבנות את השמחה בתוכנו.
שיכול להיות שגם שלומית תעביר אותו כשהיא תתפנה בהמשך, במיוחד לנשים שחוו אובדן, אם מישהי תרצה אחר כך. נועה, תגידי אם שלומית ענתה לך, ואם יש עוד משהו תכתבי לנו, בסדר? אני עוברת לשאלה הבאה של זוהר, אם יש עוד שאלות תכתבו, בסדר? זה כרגע השאלה האחרונה, אז אם עוד מישהי רוצה להגיב או לשאול. זוהר, שלומית, זוהר שואלת, מה קורה כשאתה חושב שהמציאות כן יכולה להשתנות, זאת אומרת, לא במצב של שכול. האם אין עניין לנסות ולהשפיע על המציאות?
יופי, את פותחת נושא חשוב. יש דברים שהם במעגל ההשפעה שלנו, שיש לנו שליטה עליהם, הם תלויים בנו, שם בוודאי שצריך לפעול. יש נושאים שהם לא בתחום ההשפעה שלנו, גם אם אני ארצה שקט יזרח השמש, זה לא יעזור. אז במקומות האלה שאין לי שום יכולת השפעה, אני בכלל לא מתעסקת איתם. אני בכל דבר שאני רוצה לשנות, אני בודקת מה יש לי אפשרות לשנות שם, מה אני יכולה לעשות באותו מקום. ושם אני מתמקדת.
בסדר זוהר? יונה פה כותבת לעסוק בנתינה. כעוד, מה את אומרת לגבי זה, שלומית?
כן, זה דבר גדול. כשאדם נותן, אתם יודעים את המילה נתן, כותבים נון תף נון, כי מי שנותן, מסתכל מהצד השני על המילה נתן, הוא גם נותן לעצמו, הוא גם מקבל. אדם שנותן לאחרים מתמלא בהרבה נותן לעצמו משמעות ונותן הרבה כוח.
אוקיי, תודה רבה. יש עוד שאלה? מי שהייתה רוצה לשאול או לשתף בעוד משהו?
אני רואה שמיכל שואלת על מקומות לעזרה. מיכל התכוונת לסוגי טיפול שעוזרים? מיכל, אם את שומעת אותי, תעני. אני בכל אופן אחזור על זה. יש את ה-EMDR ואת ה-Somatic Experience. ויש עוד דברים, פשוט צריך לפנות להם מטפלים ולברר. יש כל מיני תרפיות.
תודה. מיכל קורצברג מוסיפה שגם עוד משהו שעוזר זה לעסוק בספורט, ביצירה ותנועה.
לגמרי, לגמרי.
נכון, תשתפי שלומית מה את עושה בהקשר הזה.
אז אני עושה גם פילאטיס, גם יוגה, גם אוהבת הליכות. יצירה, אז יצירה זה משתנה. נגיד, פעם מאוד אהבתי לצייר, לרקום, לסרוג, לעשות כל מיני חוגים של אומנות. בשנים האחרונות חזר אליי הרצון לעסוק בהם. אז השבוע דווקא התחלתי לסרוק כובע.
מקסים, אז את ממש מחוברת לזה, גם ספורט ותנועה ויצירה.
יעל, בשחייה.
מה שחייה, כן. יעל מבקשת, אם את יכולה לחזור על השאלות שאת שואלת את עצמך, את באמת נתת כזה סריה של שאלות מכל מיני כיוונים.
אוקיי, אז אני אחזור עליהם.
זה לא עובד לי.
מה אני יכולה לעשות היום? מה חשוב לי לעשות היום? מה אני רוצה לעשות היום? למה אני זקוקה? מה ישמח אותי? מה נכון לי לעשות? זהו, בעצם. יש שאלות שהן חוזרות גם בכאב וגם בשמחה, אז...
ותגידי שלומית, זה שאלות שאת שואלת את כולם בבת אחת, או שכאילו, איך את משתמשת, איך את נעזרת בהן בשאלות האלה?
נורא תלוי בסיטואציה. זה סל שאלות שיש לי בראש. ואני כל פעם שולפת את מה שמתאים.
אוקיי. אפשר לקבל את השאלות בכתב.
אני יכולה לכתוב אותם בצ'אט, זה
אני
יעזור.
אכתוב אותם,
את תכתבי? אוקיי.
אוקיי, אז בואו נראה מה עוד אנשים כתבו. שלומית כותבת שבעיקר לראות אותך מיישמת וחיה את מה שאת מדברת, זה נותן לה כוח, תודה לך על זה. ליאת, הכנות שלך נותנת תקווה. חני, מאוד חזק בעיניי הרעיון של לקבל את המציאות, לא להילחם בה ולהוסיף לחיי דברים שעושים לי טוב, מוסיפים לי אנרגיה. הדוגמה האישית שאת נותנת בהתמודדות, הכאב שאת נושאת לצד השמחה והחיות מעוררת השראה. וחגית כותבת, שלומית, את מעוררת השראה ומחזקת מאוד באישיותך, בעוצמה ובאמונה שלך. מברכת אותך שהקדוש ברוך הוא ימלא את ליבך תמיד בשמחה ובטוב.
אמן, תודה, תודה לכולם. אז...
תכתיבי לי את השאלות.
אוקיי. מה אני יכולה לעשות היום או כעת? מה חשוב לי לעשות היום או כעת? מה נכון לי לעשות? מה אני רוצה לעשות? למה אני זקוקה? מה ישמח אותי? זהו.
יופי. מיכל שואלת, איך מאזנים את מה שאני עושה לרפא את הלב, שאני רוצה לעשות הרבה וכאילו בא על חשבון אחרים?
זאת משימת חיים, למצוא את האיזון. מי שימצא את האיזון יקבל פרס נובל, אני חושבת.
את יכולה רגע להסביר את השאלה של מיכל, כי אני לא כל כך הבנתי?
אנחנו לפעמים רוצים לעשות המון. השאלה היא איך בוחרים מתוך מה שאנחנו רוצים, שזה לא יהיה על חשבון מישהו אחר. אז זה
זאת
בעצם...
אומרת, איך מאזנים את מה שאני עושה לרפא את הלב?
כן, שזה לא יהיה על חשבון אחרים.
כן, וכאילו בא על חשבון אחרים. מיכל, אולי תתני דוגמה, תכתבי עוד כמה מילים? ותגידי שלומית מה שהתחלת להגיד, שזה משימת
שזה
חיים.
כל הזמן על השולחן. האיזונים, איזונים בחיים זה דבר שאנחנו לא מפסיקים, לא יכולים להפסיק להתעסק איתו. אין לזה תשובה חד משמעית.
את יודעת שלומית שמה שאני אוהבת לשמוע שאת לא מטייחת את המציאות. גם מקודם שמישהי שאלה על תחושת הבדידות, את יכולה להישיר מבט ולהגיד בסוף את תהיי לבד עם הכאב שלך, כן? שלא, אין פה איזה בעלך יותר רגש, פחות רגש, בסוף אתה תהיה לבד עם הכאב שלך ואתה תצטרך למצוא לו פתרון, איך את ההתמודדות המיטיבה, וגם פה, את אומרת, זה האיזונים האלה, כל הזמן, זה משימת חיים.
נכון. אני יכולה גם לחדד, ככה, כל אחד צריך למצוא בתוך עצמו איך הוא את הכוחות שלו. ברגע שאדם תלוי בשני, שהוא יספק את הצורך שלו, הוא כבר בעמדת חולשה. זה בסדר שמחזקים אחד את השני, שתומכים אחד בשני, שכל אחד נמצא עצום בשביל השני, אבל בסופו של דבר כל אחד אחראי על החיזוק של עצמו. עצם כזה שאחד מתחזק, זה עובר גם לשני, אנחנו, יש לנו השפעה של מה שאנחנו עושים על מי שנמצא סביבנו. אדם שיהיה כל היום בציפייה שהשני ימלא את הצורך שלו, הצורך שלו לעולם לא יתמלא.
אז את מחזקת אותנו לקחת את האחריות על החיים שלנו ועל השמחה שלנו, בכל אופן על עצמנו, ולא להישאר תלויים.
כן.
והנה מיכל פה נתנה דוגמאות. מיכל, תגידי אם הבנתי אותך נכון, שמיכל צריכה בשביל לרפא את הלב הרבה זמן של לטייל, ליצור, הרבה פעילות ספורט, וזה כביכול בא על חשבון אחרים.
אז זה בדיוק העבודה של היזומים בחיים. אנחנו כל החיים שלנו נמצאים במציאת איזונים, ביצירת איזונים. נכון? אני חושבת שבכל מציאות חיים. נזכרתי משהו שאימא שלי הייתה אומרת. אימא שלי הייתה הרבה חוכמת חיים. היא הייתה אומרת לנו, תלכו לנוח או תשבו לאכול, תגידו לילדים שלכם שאתם עושים להם אימא. אז גם עם המחשבה הזאת אפשר ללכת. אם משהו שאת עושה לעצמך, כאילו הוא לעצמך, הוא בעצם לא לעצמך, כי כשאת במיטבך, את גם האימא הכי טובה.
תודה. עוד מישהי רוצה לשאול שאלה? אני לא אותה מיכל, נכון, יש פה שתי מיכל, כן. אני מתנדבת, מציירת, הולכת בערב לים לשמוע את הטבע. תודה. קרן, כל התכווננות פנימה מייצרת גלים של אור לשאר האנשים. זוהי אינה אגואיסטיות, אלא דאגה לנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו.
לגמרי.
ומרים מתחברת לגמרי למצוא כוחות בתוך עצמנו.
טוב, אז אני חושבת שאנחנו נסיים עם השאלות, עם השאלה האחרונה. אני אשמח שכל אחת תשתף מה היא לוקחת, עם מה היא יוצאת, מה היה לה משמעותי.
אני אקריא, ושלומית, אם יש לך משהו להגיד, אז
כן.
תגידי, בסדר? גינת כותבת, האחריות שלי לאושר שלי. אפרת, אהבתי מאוד את המשפט של אימא שלך, תודה. קרן, הייתי משמעותי שבאת לחלוק מהסיפור שלך, מעגל השבט, מעגל ההקשבה הזה. לשים לב למילים שאנחנו משתמשות בהם, שיהיו מילים מחזקות ולא מילים מחלישות. תודה לך וחג אורים שמח, המשיכי להפיץ אור. לשאול את עצמי מה אני רוצה, מה אני צריכה. לראות את החיים ואותך מחייכת למרות הכאב ומה שעברת. את השראה, מחזקת ומפיצה אור. הכל היה משמעותי. תודה על סדר, בהירות וארגון של דברים כל כך מורכבים באופן כל כך מוחזק ומחזק. לקבל את המציאות, לחפש את הטוב, לתת מקום לרגש. מעניין מאוד לשמוע אותך וללמוד ממך מכל מה שנאמר כאן. הדימוי של הסל שמתמלא בנקודות אור. תודה גדולה, היה משמעותי ומחזק מאוד, יצאתי עם תחושה של צמיחה ועם הקשבה לכאב, מעריכה את השיתוף. קיבלתי כוח מדרך ההתמודדות שלך, תודה רבה. תודה לך, את השראה. לא להתנגד לרגש שעולה, לבטא את הכאב, לתת מקום לרגש. יכולת הבחירה בכל יום או בכל רגע. טוב, זה היה סיכום ממש טוב, נכון, שלומית?
כן, וואו, תודה רבה, תודה, תודה.
שלומית, אם נשים רוצות לשמוע, ליצור קשר, איך אפשר?
אני יכולה להשאיר את מספר הטלפון שלי.
אז בואי, תגידי ואני אכתוב.
0523 00 3261.
אוקיי, זה המספר של שלומית, מי שרוצה ליצור קשר. יופי. תודה רבה על הכנות, היה מרגש ומשמעותי. חיים אחרי המוות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא לנשמות. תודה, קיבלתי אנרגיה חיובית ולוקחת לייצר לי סל וירטואלי של תודות ודברים חיוביים. ליאת שואלת איפה את מלמדת?
אז במקום מסודר אחד זה הקורס של להיות אישה שמחה של תמר, שהוא בעצם בפריסה ארצית ויש גם בזום, ואני אגיעה למקומות שמזמינים אותי.
איפה שתזמינו את שלומית, היא תגיע.
עד מרחק מסוים.
טוב, תודה רבה, שלומית. תודה
תודה לך,
ששיתפת.
תמר.
ותודה עלייך. אשרייך שאת חיה את כל מה שאת... כל מה ששלומית שיתפה היום, זה ממש מהחיים שלה. ממש כלים שהיא בעצמה נעזרת ומרימה את עצמה כל פעם מחדש.
מודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע, על כל כוח וכוח.
תודה
תודה
רבה,
רבה,
תודה
תודה
לכולם.
רבה.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח, ובעזרת השם, שיהיה חג של אור גדול, של אור הגאולה השלמה, הצלחה של חיילי צה"ל, שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים. לחזרת החטופים במהרה, לרפואת כל הפצועים ולגאולה שלמה בחסד וברחמים ממש ממש בקרוב.
אמן.
אמן ואמן.
תודה. תמר, יש לזה הקלטה?
כן, יש הקלטה והיא תישלח בקבוצות.
ואני ממש שמחתי לשמוע, למרות שבאתי באיחור, אבל גם את המילים המתוקות ומה ש...
כן, כל מי שנרשמה בקבוצה או במייל, היא תישלח שם הקלטה.
תודה.
תודה רבה, נשים יקרות, תודה רבה, שלומית.
תודה לך, תמר, ותודה לכל
רצון
אחת שהייתה פה.
אמן. יהי רצון שהברכה שהבאת היא תעבור הלאה והלאה בעוד ועוד מעגלים, ותעזור לנשים לחיות לצד הכאב הכי טוב שאפשר.
אמן.
תודה, להתראות.
להתראות.